זה גם, אה? ולי גם. טוב. אך ביאור העניין על פי מה שאמר הרב חיים ויטל בשער הקדושה ובעץ חיים שער נון פרק ב', ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב, ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם לאחיות הגוף. דכתיב, היא נפש הבשר בדמי, וממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה, תאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד האפר, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כי בנפש ישראל זו, דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד את צדה הטוב ורע. מה שאין כן נפשות, אומות, עובדי גילולים, הן משאר קליפות טמאות, שאין בהן טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים, שער ממתת פרק ג'. וקולטיב ודעבדין האומות עובדי גילולים לגרמאיו עבדין חדיתא בגמרא על הפסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינם אלא להתייער וכולי. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש, כמו שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחתה בי, וכמו שנאמר בזוהר מנדנפח מתוכי נפח, פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. כך, על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה, כדכתיב בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. פירוש, שכמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו התברך, יהיו חכים ולא בחוכמה ידיע, אלא הוא וחוכמתו אחד. עזור פה רגע. ביאור העניין של מה שהולך להיות פה בעצם כל הספר הזה, זה מה שהוא אומר עכשיו. יש לבן אדם שתי נפשות. הוא משתמש בו פעם במילה נפשות ופעם במילה נשמות, ואחר כך הוא משתמש רק במילה נפשות. יש שתי נפשות, שתי תנועות, שתי ישויות שלמות שהן עומדות כל אחת בפני עצמה. תכף נבהר, ניכנס יותר לפרטים של שתי הנפשות האלה, אבל זה דבר שהוא בא לבאר את כל המהלכים והסתירות הפנימיות שיש בתוך הבן אדם, שהוא לא יודע מי הוא ומאיפה זה מגיע. והוא מטלטל הרבה פעמים כמו איזה שערה בים כזה מצד לצד, הוא לא יודע למה הוא שייך באמת, איך זה יכול להיות שהוא כזה וכזה. מצד אחד הוא מזהה בעצמו לא בתור איזה משחק ולא בתור איזה ניסיון לרצות מישהו, אלא באמת באמת מרגיש מבפנים רצון לעלות למעלה לקדושה ולטהרה. ואותו בן אדם, אותו בן אדם מרגיש באופן אמיתי את המשיכה ההפוכה והתסכולים הגדולים שיש לעובד השם, שזה כל בן אדם בעולם, זה המתח הגדול הזה בין שתי התנועות האלה שמטלטלות אותו. בעיקר חוסר הידיעה הזאת יכולה לשגע בן אדם ולערער את הביטחון העצמי שלו בעצמו, ממש כמו סכיזופרן אמיתי, שזה גיהנום ממש עלי אדמות. מי שיש לו איזה חבר או שהוא בעצמו עבר פעם חוויה כזאת, אתם יודעים מה זה סכיזופרן? זה אדם שחי בפיצול אישיות, שיש לו זה יודע את התפוצה של זה, אבל זה אחת מהמחלות הנפשיות הקשות לבן אדם, שהוא חי באמת בפיצול, הוא לא יודע, הוא חי עולם מקביל לעולם שהוא בו חי. יש לו איזה חיים רגילים, כמו שהוא, וברגע, לא יודע איך זה עובר שם, איזה פקודה במוח, משהו חשמלי, מזיז אותו לאיזה ישות אחרת, לאיזה בן אדם אחר לגמרי. הוא פתאום מתפקד כאיזה ישות אחרת, עם מחשבות על דמיונות, על דיבור אחר, וכאילו לא, הוא לא אותו בן אדם. לא מכירים את זה. את התיאור של התופעה הזאת, מספרים, מסרטים, מה? יש כאילו. מה?
אבל לשמוע על זה, אבל לא.
לא יצא לך.
לראות.
להכיר. טוב, ברוך השם. אז זה אחד הקשיים הגדולים של אנשים שהם פגועים בנפשם, שברמה המודעת שלהם הם באמת שייכים לשתי עולמות. טוב, ככה גם אנחנו, בזעיר אנפין, יש לנו משהו מהסכיזופרניה הזאת. המצוקה הנפשית היא גדולה, כי בסופו של דבר שני האישויות האלה חיים בתור בן אדם אחד. והקושי הגדול שהוא לא יודע מי הוא. זה מה שמשגע את הבן אדם בסוף. קוראים להם משוגעים. זה מילת גנאי, אבל זה אנשים שהם, כמובן, אני בטוח שכל אחד באיזשהו מעגל כזה או אחר של חייו, משפחתיים או משהו, יש אנשים כאלה שהם סובלים מאוד מאוד מאוד, עוברים את זה לפעמים בעקבות הזה. יש כל מיני תופעות של הקושי הנפשי, אבל זו תופעה מאוד קשה. אבל לא יודע מי הוא. לא יודע מי הוא. זה בן אדם שחי כל פעם זהות, או זהות כפולה, ולא יודע למי הוא שייך. ככה זה קורה לבן אדם שרוצה לעבוד את השם. פתאום הוא רואה שיש לו עוד איזה, הוא מוצא את זה בעצמו. אז אפשרות אחת זה כל הזמן לראות שהוא עדיין לא בסדר. אם יש לו משיכה אל הרע, זה אומר שהוא לא בסדר, שהוא עוד לא מספיק מתוקן. הדמיון הפשוט של הבן אדם זה שיש ציר התקדמות, וככל שאתה מתקדם יותר, אז ככה העולם שלך יותר שלם, וכל פעם שאתה מזהה משהו הפוך, אז אתה, זה מערער על האישיות שלך. בטוח שאתה מישהו אחד, ופתאום אתה מזהה של מישהו אחר. משהו שמנסה הבן אדם לזהות את עצמו עם הטוב, עם הקדושה, ויש את המקום הנמוך הזה שכל פעם מושך אותו למטה. אז יש משהו מנחם קצת, שמנחם הרבה בתיאור הזה. המהלכים ביניהם עוד ילוו אותנו בערך ב-20-30 פרקים הבאים. המערכת היחסים ביניהם והמלחמה ביניהם וההכרעה בסופו של דבר. יש פה בסוף איזה מישהו אחד שמנהל את הסיפור הזה. יש שופט בין השחקנים האלה, אבל העובדה שיש שניים זה משהו שיכול לנחם מאוד. והרב קוק, יש פה אורות הקודש?
יש למעלה להבין?
יש פסקה מכוונת, קצת מקטים את המאוחר כי כרגע הוא רק הוא רק מתחיל לתאר אותם. נורות הקודש קימל זה עמוד ראש למדי. הלימוד שהאדם הוא יציר שתי נפשות, ככה קורא לזה, קורא לפסקה הזאת הרב הנשיא. הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות, נפש טובה אלוהית ונפש רעה בהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. קודם כל מבחינת ההבנה מי זה הבן אדם, שזה חידה גדולה, שאתה מסתכל מבחוץ, אתה לא יכול לפענח את ההתנהגות שלו. אם מישהו היה מצלם אותי 24 שעות, הוא לא יכול להבין מי זה הבן אדם הזה. הוא לא יכול לזהות אותו סתם מבחינה מחקרית. פה תופעה מוזרה מאוד. פה איזה בן אדם שמה שמניע אותו זה כמיהה אל הטוב ותשוקה אל הקדושה, יכול לצלם רגעים של תפילה ושל תורה ושל הארת פנים גדולה מאוד מאוד. לפעמים בהפרשים של כמה דקות, איזה תנועות אחרות לגמרי. של אכילה לא מתוקנת ושל עוד כל מיני דברים שלי. שהוא כותב פה מארבעה יסודות של התפארות וגאווה ותענוגות, ועוד כל מיני דברים שהם מלווים את החיים לגמרי. זה מחקרית, אובייקטיבית, זה משהו מוזר מאוד. אז הוא אומר, קודם כל, זה אחד מהיסודות היותר נכבדים להערת הדרך של ההבנה האנושית בנאות הנפש, כאילו הרב קוק אומר, השאלה הפילוסופית, מי הוא האדם, יכולה להתבהר יותר טוב על פי ההבנה הזאת. לדעת שיש פה שני שחקנים מקבילים שעובדים אחד מול השני. וגם, וזה יותר משמעותי בשבילנו, מעבר זה שכמה פילוסופים חקרו את השאלה מי האדם ולא הצליחו לעמוד עד שהגיעה התיאוריה הזאת של שתי נפשות, זה עוד מילא, הסתדרו באקדמיה, שיחקרו בינתיים משהו אחר, ההפך, ברגע שאתה פותר להם, יש פחות עבודה, שהם תהיות, יהיה להם יותר טוב, אבל זה גם השביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. מבחינה מוסרית, לחיות באופן שלם, ההבנה הזאת היא הבנה חשובה ונותנת איזה דרך בתוך החיים האלה. אני אומר עוד פעם, זה הקדמה לכל ה-15-20 פרקים הקרובים.
למה?
למה? ממשיך. למה אתה שואל?
למה זה מה שיוביל אותי לחיים מושגים שלמים?
הוא ממשיך ככה. אני חושב שעיקר הקושי מבחינה מוסרית, הכוונה באיזה דרך אני הולך, הבלבול עצמו הוא גם כן מוסרי, לא במובן של טוב ורע, של חיים רעים וחיים טובים, אלא מה עומד מאחורי השאלה שלך? אתה אומר לכאורה, המוסר הוא מוגדר בלי זה, נכון?
כן,
למה ההבנה?
למה זה מחדד לי את הדרך? למה זה מחייב?
אז הוא אומר ככה, בואו, אני חושב שהוא מסביר את זה פה. האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת איסוריו. אני חושב שמה שחסר בלי ההבנה הזאת זה קורת רוח. וקורת רוח זה הקישור הבסיסי בשביל לנהל חיים. רוב הטעויות שאנחנו עושים בחיים זה בגלל שלא היה לנו יישוב הדעת. לא היה לנו קורת רוח. וניהלנו את המשבר בלחץ. זאת אומרת, אם מישהו, רוב הפעמים שמתייעצים איתך על משהו אחר, השבוע אשתי אמרה לי, תתנאי כאילו מישהו שאל אותך מה לעשות. צא מהסיטואציה. רוב הטעויות שלנו, תעשה ככה, יהיה לך עצות טובות מה לעשות. רק שאני בתוך הסיטואציה, אני במתח, אני בלחץ, אני לא מצליח לנהל את האירוע הנכון. כי אין לי קורת רוח, אין לי נחת, אין לי שוב הדעת. ממילא ההכרעות שלי, מבחינה מוסרית, הן שגויות. אני לא מצליח ליישב את הסיפור, אני מעורב בזה יותר מדי. האגו שלי מונח שם, הכל יושב לא טוב. אני ככה, זו תנועה מתערבבת מאוד.
אבל זה ממש פשוט, כשאני נמצא במצב ש... לא יודע, שכרגע אני יותר נמצא במצב חומרי יותר וזה, אז אני פשוט יודע שזה בגלל שיש לי את הנפש הבאמת ואז זה מרגיע אותי ואני יכול להתנהל בצורה יותר נכונה.
אתה יודע מה קורה עכשיו?
ואם זה הנפש אחת, שאני יודע שיש
לה... אתה לוקח את זה יותר מדי אישי, כביכול. זה מערער את מי שאתה. איזה חבר שכתב אוסף מכתמים כאלה, יגדים כמו ספרים כאלה של... אתם מכירים? ספרים של מתנות כאלה, כל מיני פתגמים יפים על החיים. אז אולי זה עוד יצא פעם. בכל אופן, הוא כתב שם... פעם, אני לא אוהב את ההקדמה, שמעתי, מה ההבדל בין הליטאי לחסיד, בכל אופן, אפשר לתת להם כותרות אחרות. אבל ראשון, ברגע שהוא נופל, אז הוא נכנס למשבר, ואומר, וואי, מי אני, מה אני, איזה חוטא אני, איזה עלוב אני, איזה בן אדם נמוך ושפל, לאיזה תאומות הגעתי. אבל החסיד, במיוחד אם הוא חסיד של התניה, אז ברגע שהוא נופל, הוא קורץ ואומר, ממזר, עכשיו הפלת אותי, חכה, חכה. נתפוס אותך פעם הבאה, נעקוף אותך, לא תראה את האקזוז שלי, אני אכניס לך. זה יכולת לנהל את זה, מבין שיש לו הרבה יותר כוח, גם לעכשיו, לחיות את עצמו. יש אזורים שלמים של, של שברון לב, שאנחנו דיברנו עליהם רבות, אבל... אבל... ביכולת לנהל את המשבר היא בידיים שלך, אתה יודע שיש דבר כזה. אז קודם כל אתה בקורת רוח. האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה. בין בשעת שלוותו ובין בשעת איסוריו. כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוהית להרחיבה, להרימה או לחזקה. שהוא בטוב, אז הוא פועל בתוך הטוב. וכשהמצוקה מתגברת, כשקשה לו, אז הוא יש לו איזה תביעה נמוכה מהחיים, תשוקה, גאווה, עצלות, כן, משהו, אז האינסטינקט של בן אדם שרוצה קודש, אז הוא מעצבן אותו, רוצה להזיז את זה ולהמשיך בחיים שלו, כן? זה לא אמור היה להיות. זה לא חלק מהמהלך שאני מתכנן בחיים שלי, שיהיה לי תאווה נמוכה, שיהיה לי אגו. אבל זה מין איזה קיים, מה אתה עושה? ככל שתתעלם מזה ותשחק אותה כאילו אתה בעולם אחר, זה לא יתעדה. אז מה אתה עושה? זאת אומרת, כשהוא מגלה את זה, כשהוא מגלה שזה מתעורר, המצוקה מתגברת, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבאמית, לצחצח את זוהמתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתארת. לא, אז עכשיו יש עבודה, כשאני בתדר נכון וטוב, אני אומר, קדימה, עכשיו זה שטייגן, לעבוד יותר בתורה, בתפילה, לחדד את המקום הרוחני שלי. פתאום שמגיע איזה תאווה, הוא אומר, עכשיו בוא נטפל בברנש הקטן הזה. גם זה חלק מהעבודה שלי, מה לעשות? יש לי בכיתה ילדים טובים שהתפקיד שלי זה לדרבן אותם, ויש לי חבר'ה בעייתים שאני צריך לטפל בהם. מורה בא לכיתה, זה הבנתי אחרי כמה זמן שהייתי מורה. אתה בא עם חלומות, איך לחנך ואיך לגדל ואיך ללמד ילדים תורה, אתה בא מהכולל עם אלף חלומות לעשות את זה, בכמה חודשים לפני שהתחלתי להיות מורה כבר בניתי לי בראש תוכניות על תוכניות על תוכניות. באו התלמידים, הכל נהרס. הרסו את כל המעצה, באו התלמידים. יש תלמידים שהלכו עם זה, ויש עוד, אתה אומר, אלה מפריעים. אתה חביבי, אלה לא מפריעים. הם לא מפריעים לעבודה שלך. זה העבודה שלך. התלמידים האלה שמפריעים לך, זה העבודה, בשביל זה משלמים לך מזכורת. זה העבודה עכשיו, זה לא כאילו אלה שמפריעים לך לעשות העבודה, זה העבודה. זה מהפך במחשבה של המורה, הוא אומר, אוקיי, אני קם בבוקר בשביל ההוא שמפריע לי. בשביל הבחור הזה, זה הסיפור, זה לא מה שמפריע לסיפור. ככה בנויה הכיתה הטרוגנית רגילה, פשוטה, וכל כיתה הטרוגנית באיזשהו מובן. אז זה בנוי באופן כזה, שגם הבן אדם אומר, אם אני מזהה את המקומות הנמוכים, אז זה עכשיו העבודה, צריך לטפל בזה. זה לא כאילו תקלה, אוי ווי ווי, חזקתי מעצמי צדיק, פתאום יש לי כאלה תלמידים מופרעים בתוך הנפש שלי. זה הסיפור. זה לא מחוץ לסיפור, זה הסיפור. עכשיו זה מה שאתה צריך לעשות. כאילו מראש אתה מיועד לטפל בסיפור הזה. אתה נשלחת כאילו לסיפור הזה, קיים, זה מובנה. אני מנסה להגיד פה בעל התניה, יש שתי נפשות, בכוונה קראתי עכשיו, ניכנס עוד לפרטים של כל אחת מהם, להבין איך היא עובדת, אחרת לא נדע איך להיות המחנכים הטובים של כל אחת מהם, אבל שניהם בתוכך, מובן, עד הסוף. לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. אחת מצד הקליפה והסתרה אחרה, אחד צדיק ואחד רשע, זה קצת סותר את מה שהוא אמר אתמול, נכון? כמו לא אמר על הצדיק, מה הוא אמר פעם שעברה על הצדיק?
שהוא
הוא כן, אז יכול להיות שהיה לו והוא גמר את זה, לפחות צדיק וטוב לו, הוא אחד שהצליח לשכנע את הראש ישיבה שהעיף לו מהכיתה את כל המופרעים. נשאר לו כיתה רק של צדיקים, הוא הצליח ל... מה? לא?
קיבלת את כולן.
דמי צריך לדבר עם הרב דני. אברהם, תבוא אליי בסוף השביעי. הצדיק ורע לו, הוא עדיין קיים כאילו, הצדיק ורע לו. הרי פה עוד משפט שהוא מאוד חשוב מבחינה מוסרית. מרגיל האדם בזה את עצמו, להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. ובזה שופט הוא את עצמו בצדק. זה מחשבה הגיונית. עוד פעם. מרגיל בזה, האדם בזה את עצמו, להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. זה לא הוא, זה המגרעות, זה הנפש הבהמית שלו, בסדר? צריך לטפל בזה. זה לא אומר משהו עליי. אם יש לי תשוקה ויצרים וגאווה וכל, זה לא, זה עצמותי העיקרית. אני מזהה את עצמי עם המקום הטוב שבי. אני יודע שלקחנו, אימצנו ילד מופרע. פעם התלבטתי, התלבטתי לאיזה ישיבה ללכת. הייתה את בית. הייתי באיזה ישיבה אחת, פרט אורגנית. ישיבה שנייה ש... ישיבה טובה. ישיבה טובה, ישיבה טובה שבאו לה רק חבר'ה הומוגנים. אז זה עשה את זה יותר חשק, כי רציתי מקום טוב. אז חזרתי לרם שלי וסיפרתי לו את זה. אז הוא אמר לי, מה אתה חושב שזה בעיה בשביל הראש ישיבה השני לעשות את זה? הישיבה הגדולה, הרבה תלמידים. הוא אמר, מה אתה חושב שזה בעיה בשבילו לעשות לו ישיבה טובה? יכול לפתוח שיעור. קטן בחצי, לקבל רק את ה... יהיה לו גם ישיבה טובה, זה לא בעיה. לא חוכמה. זה חלק מהעבודה. הוא לוקח על עצמו לקחת גם את ה... גם את המרכיבים האנושיים האלה בתוך החברה. יותר מזה, אמר לי מישהו, גם ראש ישיבה חשוב. אמר לי על ישיבה אחת, אמר לי, היא נראית כמו שהראש ישיבה קצת נזהר, דייק בר, איך הוא אמר את זה? נראית כמו שהראש ישיבה תכנן אותה. סיפרתי לכם מקודם מה קרה לי ביום הראשון שכל התכנונים, זה ישיבה שנראית כמו שהראש ישיבה תכנן לעצמו אותה. זה שבח גדול, נכון? יש בזה מיילה גדולה, בן אדם תכנן וביצע כמו שרוצה. אז לכן זה ישיבה מוצלחת, כאילו. מה זה מוצלחת? שהוא לקח כאילו את ה... עשה אותה באיזה מימד אחד שלה. והקדוש ברוך הוא ראש ישיבה לא מוצלח במובן הזה. כאילו לא הצליח ליצור בן אדם שרק עובד אותו, זה לא הלך לו, כאילו. לא הצליח לו כבר. קרוב ל-6,000 שנה, זה לא, עוד לא הצליח, העסק לא התקדם, העולם לא עובד כמו שהעולם, האנושות לא מצליחה לו. זה הסיפור, זה הסיפור, מי שהולך במידותיו של הקדוש ברוך הוא אומר, זה הסיפור. גם בגדול שאתה מנהל וגם בקטן שאתה מנהל את עצמך. אתה אומר, זה העבודה, זה לא אומר שום דבר עליי, תור השיבה, זה אומר רק על מה שיש לי, על מה העבודה שלי. על מה הקמתי בבוקר? טוב, הפסקה האחרונה זה כבר הצדיקים גדולים. אני רוצה שיעבוד על זה אחר כך. פרק של למד ה. בסדר? פרק מוסר הקודש ג' ויש למד ה. אז יש שתי נפשות ושתיהן עובדות במקביל. בואו עכשיו נראה את הנפש הראשונה ומה שנספיק מהנפש השנייה. יחביאו העניין על פי מה שאמר רב חיים מטאה בשער הקדושה ובעץ חיים שער נון פרק ב' דכל שישראל אחד צדיק ואחד רשע שתי נשמות הכתיב נשמות אני עשיתי שהם שתי נפשות נפש אחת מצד הקליפה והסתרה אחרה שאומרים שתי נפשות אומרים שתי מהויות רוחניות עליונות לא זה בשורש של השורש של ההתנהגות שלנו שורש של האישיות שלנו אנחנו דנים את עצמנו הרבה פעמים על פי הגילויים את המהות של הנפש שלנו אנחנו לא רואים מי זה ארנון בעצמו אני יכול לזהות את עצמי הרבה פעמים על פי הסימפטומים, על פי איך שאני מתנהג, אתה מזהה את האופי שלי, איך שאני מדבר, איך שאני מגיב, איך שאני חושב מה מהלך המחשב, אתם יכולים לזהות אותי דרך הלבושים של הנפש שלי, ואת המהות של הנפש, אני מצטט פה את רב חיים ויטל בשתי מקומות, בשערי קדושה ובעץ חיים. בסדר? זה שני ספרים שכתב רבי חיים ויטל. עץ חיים זה... מרכז של תורת הארי שם הוא כתב נקרא עץ חיים על שמו על רבי חיים ויטל שהוא כתב לדברי רבו למה אני מרחיב קצת בעניין הזה כי באמת תורת הסוד היא מזהה את המקום לא דרך הצד הנגלה שלו אני חוקר אותך ואני מנסה לזהות מי אתה היא קולטת את העולם מבפנים היא קיבלה כמה מסורות איך העולם בנוי מבפנים ומי זה אדם יודעת לא דרך מחקר אנושי סוציולוגי שעשו בכמה אנשים ואז ניסו לזהות ופיתחו איזשהו איזושהי תיאוריה שבאה לפתור את שאלת מדעי ההתנהגות של האדם יש איזו משמעות שזה אומר את זה רבי חיים ויטל בעץ חיים מבין שזה בעצם במקומות שבהם אין לנו נגיעה ואין לנו שום הבנה זה ככה בנו יש נפש אלוקית ונפש בהמית נפש אחת מצד הקליפה וסתרה אחרה והיא מתלבשת בדם האדם לאחיות הגוף כי דכתיב נפש הבשר בדם היא הנפש הזאת היא נפש טובה הנפש הזאת שבאה מצד הקליפה והסתרה אחרה נפש טובה או רעה? הבנתי
רעה
למה אתה אומר רעה? היא באה מצד הקליפה אחרה למה אתה אומר טובה? בא לחיות את הגוף. אתה רוצה למות? מי יחיה אותך? כי דכתיב, כי נפש הבשר בדם זה מה שמחיה אותך, מה שעכשיו רץ לך בתוך הגוף, זה הנפש הזאת שמחיה את הגוף. זה לא משהו שהוא רע בעצם אפשר להגיד. זה נכון שהיא שייכת לאיזשהו מימד של חיים נמוך. גם לכלב יש דם. שזורם לו בגוף ומחיה אותו, וגם לנו, באיזשהו מובן מסוים, אנחנו יצורים ביולוגיים, ובשונה מהצמחים, שאתמול חגגנו להם את היום הולדת שלהם, את הראש השנה שלהם, עשיתם אתמול ראש השנה פה, הלכתם ליער, לא? רציתי לפתוח עם זה, שכחתי, אמרתי שמישהו בט"ו בשבט רוצה לחגוג את ראש השנה לאילנות, אך ליער, ראה שאין יער. אמרו לו, מה קרה? ראש השנה, כולם באומן. אז יש איזה מימד של עולם שהוא דומם, למרות שלפי בעל התניא אין שום דבר שהוא נקי לגמרי מחיים. אין משהו, אבל ודאי שאתם מסתכלים על אבן, אז אין בה חיות. היא דוממת, שותקת, לא זזה. הצמחים שאתמול חגגנו להם. זה מדהים הדבר הזה. עכשיו תצאו החוצה. בימים האלה אתם תראו כמה שהעולם הוא חי. של הצמחים יש חיים. הרבה יותר מלכם. כמה שגדלת בסנטימטרים, כמה גבעת בשנה האחרונה. כלום. תיקח החוצה, צמח כל יום, 2, 3, 4 סנטימטר. פורחים. צבעים, הכל זז. טוב מאוד להתפלל ביניהם. איפה זה כתוב?
בשיר.
שיר. אה? טוב מאוד להתפלל מגם, אפשר לצלח בקודם נחל. פסקה של רבי נחמן, שתורגמה לעברית מדוברת על ידי השכנה שלנו מכנרת, ובאמת טוב מאוד להתפלל ביניהם, לא נלמד עכשיו את העניין הזה, אבל יש שם חיים, מה זה תפילה, אתה רוצה להתרומם לאיזה מקום, אז אתה מגלה דרך העשבים שהעולם הוא חי, שיש איזה חיות, מה יש שם, יש איזה כוח שמצמיח אותם, ולמעלה מזה בעולם הדומה, בעולם החי, יש להם נפש שמחיה אותם. זאת אומרת, העולם הביולוגי שבו אנחנו חיים, העולם הטבעי שבו אנחנו חיים, אנחנו שותפים אליו, ואז יש לו איזה משהו ש... זה מה שאנחנו, אנחנו גם אנשים שהם חיים בתוך המערכת הזאת, חלק ממשפחת היונקים אנחנו, נכון? האדם שייך למשפחת היונקים. יש כאלה מהמשפחה הזאת שהם גם מחרסמים. יש כל מיני זיהויים למשפחת האדם, אבל אנחנו חלק מהדבר הזה, ואז ברור שיש נפש, יש כאילו כוח חיים, שהוא עומד, ויש צד שהוא פשוט, הוא טבעי. זה מה שממריץ לנו את אדם. מתוקף זה אנחנו חיים. התשוקה לקרבת אלוקים היא לא זו שממריצה את הכדוריות הלבנות בשביל להילחם בזיהום. זה הנפש הבהמית שלנו. מתוקף זה שאנחנו ייצור ביולוגי, אז יש לנו מערכת חיסון, ומשהו ממריץ שמה את הדבר הזה. זה פועל ועובד כל הזמן. אלא מה? שבאמת, אתם צודקים, זה מה שאומר במשפט הבא, שממנה באות המידות הרעות, מארבע יסודות רעים שבא. אז העולם, לתקופה הזאת, ההבנה הייתה שהוא מורכב מארבע יסודות. כמה גילו מאז, כמה יש בטבלה היום? 106, 107? נכון? כן, פה הפכים האם, כן? זה כאילו, אז חשבו שהכל מורכב מארבעת היסודות האלה, אבל עדיין יש איזה מימד עד היום, למרות שאנחנו לומדים, אנחנו כבר יודעים שזה, החומר לא בנוי ממים, אדמה, רוח ואש, אבל עדיין יש באמת ארבעת המרכיבים האלה. ארבעת המרכיבים האלה הם מצבי הצבירה, שזה דומם, שזה מוצק, נוזל, גז ואנרגיה. אנרגיה, כן? זה ארבעת ה... ועדיין כאילו מבטא איזה שהם ארבעת אבות של העולם החומרי. אבל יותר מזה, בסוד, כמו שהוא עושה כאן, זה ארבע מהויות. יש כאילו ישות של מים, תכונות של מים, אש, אדמה ואוויר, ויש להם גם בטוב וגם ברע. אז עכשיו הוא מדבר עליהם מצד הרע שבאים. אז הנפש, ארבעת היסודות האלה, באים מהם המידות הרעות לנפש הבהמית. כעס וגאווה מיסוד האש. למה זה קשור לאש?
פרצות.
האש מתפרצת. הוא אומר מה זה שורף אותך? הוא אומר שנקבע למעלה. הגאווה זה ברור, מה?
זה אנרגיה.
כן. אז מה?
כוח מניע
של הכעס והגאווה. השאר גם כן, גם התאווה והעוללות, הליצנות, פה הוא אומר שזה נקבע למעלה, הגאווה זה ברור. האש היא עולה כלפי מעלה, המים כלפי מטה, נכון? אז האש עולה למעלה, זה שם שייך הגאווה, וגם הכעס היא הרבה תולדה של הגאווה.
מתלקח.
מה?
אולי גם מתלקח.
כן, הכעס זה מאוד מתאים. כעס הרבה פעמים זה אש של כעס. ותאוות תענוגים מיסוד המים. יש כל מיני עונג שיש באדם, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. כל מיני תענוגים של בן אדם, אבל יכול להיות לבן אדם גם תענוג מאיזה לימוד טוב, יכול להיות תענוג מאיזה הבנה טובה, אבל התענוגים האלה מסוג של המים זה התענוגים של החיות הגשמית. עוללות, ליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. אנשי רוח. עושים הרבה רוח וצלצולים, עוללות, ליצנות, דיבורים רעים, דיבורים בטלים, ועצלות ועצבות מיסוד האפר, זה גם ברור, נכון? למה עצלות ועצלות הם מסוד האפר?
שהוא מתקבר.
אה?
שקוע, מתקבר.
שקוע, למטה. עצלות לא מזיזה את האדם כמו האדם. מה?
את האדם מת.
כן. אז יש איזה שורש שלנו, אנחנו מורכבים בעצם, אנחנו עכשיו חוזרים לעניין, אז יש לנו נפש בהמית. והנפש הבהמית הזאת, יש לה ארבע יסודות שמרכיבות אותם, ועד שאתה מזהה לעצלות, עצלות הרבה פעמים אתה אומר, מה אני? אומר, זה לא מה אתה, יש בתוך הנפש הבהמית שלך משהו שמשקולת כזאת של איזה 400 טון כזה שמושכת אותך למטה, כמו אדמה. יש, זה חלק מהמרכיבים שלך. זה מה שקורה בשש וחצי בבוקר. מי ששאל למה הוא לא מזנק מהמיטה מיד, זה בגלל שיש לו את המרכיב הזה בתוך הנפש. יש, יש, יש גם דרך לעבוד איתו, כן? זה, תכף הוא... יש עוד נפש, אפשר... פה ההפתעה, מה?
מה זה ההתפרות שנמצאת ברוח?
ברוח? אתה שואל את זה, זה כאילו דומה לגאווה, נכון? ואז זה גאווה שזה אש והתפארות זה הרוח. אני לא יודע. למה זה שונה? זו שאלה טובה.
אין משהו, אין בו ממש. בגאווה זה כאילו, זה איזשהו כוח מניע. התפארות זה כאילו... אתה אפילו לא מאמין את זה.
זה חלק מהרק הזה של ההוללות, ליצנות, פערות, דברים בטלים, זה
בעתם זה כאילו... לעשות את הזמן, לעשות את זה משהו כאילו...
לא יושב על כלום, גאווה יכול להיות שיש לו סיבה טובה, כן? אבל... אבל הוא גאוותן. הוא ענוותן שיש לו לפעמים סיבה טובה. להיות ענוותן. סיפרתי לכם, לא סיפרתי את זה, היה... צ'רצ'יל. למדתם עליו. ראש ממשלת בריטניה, מהחשובים, זה שהחליף אחרי המלחמה הגדולה שלו, שניצח, מלחמת העולם השנייה, נזקפת לזכותו, גם בנחישות וגם בחלק מהמהלכים, אז הפסיד פוליטית לאיזה יריב פוליטי וניצח אותו, והיה כנראה ראש ממשלה אחד מהפחות מוצלחים שהיה בבריטניה. באמת אחרי כמה זמן גם הוא ירד, אז צ'רצ'יל אמר עליו שיש לו הרבה הרבה ענפה, יש לו סיבה טובה לזה. אז על הדרך הזה יש כאילו בן אדם שיש לו הרבה גאווה, באמת יש לו סיבה טובה לזה. אבל זה יושב על משהו, אבל עדיין יש לו הרבה גאווה. זה מה שהתפארו, זה משהו ש... ועכשיו ההפתעה. אנחנו חוזרים כאילו, התחלנו עם זה שזה נפש באמת, זה בסדר גמור, זה מחיה את, את האדם, זה בסדר, זה, בלי הנפש הבאמת מה היה מזרים לנו את החיים. ואז מסתבר שממנה באות ארבע המידות, ארבע היסודות האלה שמביאים את כל המידות הרעות. אבל הוא אומר גם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כי בישראל נפש זו די קליפה, היא מקליפת נוגה שיש בו גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. יש בנו כיצור ביולוגי כביכול בישראל, אנחנו מקבלים בנפש הבהמית שלנו, הנפש הבאמת היא מגיעה מהקליפות, לא הסברנו מה זה הקליפות, אני חושב שהסברנו את זה שלמדנו בגירת התשובה. הקליפות זה גם קשור לאתמול, לפירות, יש את הפרי ויש את הקליפה. אז הקליפה, זה חשוב שיהיה קליפה. עשיתם סדר פה, יש שלושה סוגים של, שלושה סוגים של הפירות שהארי מצא שיהיה בסדר, שעל פי תלמידי הארי מכירים. צריך 30 מינים, 10 מינים מכל סוג. סוג אחד זה שמסירים את הקליפה ואוכלים את מה שבפנים. שהקלאסי של זה זה אגוז, שהוא קליפה קשה יש לו, יותר מהקליפה של הבננה. ויש עוד סוג אחר של פירות שאוכלים את הפרי. כן.
תפוח.
למשל, אבל יש גרעין שאותו אתה זורק.
תמר.
תמר, למשל, זית, פוח, שזורק את התפוח, את הגרעינים. ויש כאלה שאוכלים את הכל. שנה לא כך הצלחתי לגעת לך, מה?
תפוח.
תפוח של הלא נורמליים. תהנה, זה הדוגמה הטובה, תהנה. מה? מישמיש מיובש אולי.
כן.
בסדר. לפי מישמישו עם הגוגו. יש לו תפקיד חשוב, הגוגו. אתה ירושלמי? מה?
לא יודע אם זה נקרא שזורקים את הגרעינים.
כל הגרעינים עקרונית אתה לא יודע. כל הגרעינים אתה יכול, אתם יודעים שהגרעין זה סוף יכול להיות, כל הקוד הגנטי נמצא בגרעין. סוף צריך את הגרעין. אה?
למה? מישהו שאתה לוקח את הגרעין וזורק את הפרי.
מה זה?
מישהו שאתה לוקח את הגרעין וזורק את הפרי.
טיפה שלב הזה. שים, שמים שם ענף בפנים, סוגרים. אז זה מערכת יחסים שונה בין הקליפה לבין הפרי. בסופו של דבר, הקליפה היא חשובה, היא שומרת על הפרי. אבל הדרך שלך להגיע אל הפרי הוא דרך זה שאתה שובר את הקליפה. הדרך אל הפרי עוברת דרך לשבור את הקליפה, ובעולמות שככל שהעולמות מגיעים לעולם יותר גבוה, אז שם כבר אין כזה הבדל גדול בין הקליפה לפרי. שם כבר עד שמגיעים לפירות העליונים האלה, שאתה אוכל את הקליפה עם הפרי, שזה כבר לא, העולם הוא לא כזה דיכוטומי בין הקליפה לפרי, אלא שהכל בא ביחד. תהנה כאילו במובן הזה היא הפוכה מאגוז. שגם במציאות, אז יש אזורים שהם ממש 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 הפך הפרי, הפך התוך, הפך הקדושה. קליפה רעה ונוקשה וסיטרא אחרא. שהוא גנב ורוצח ועושה את כל הרעות שבעולם, זה קליפה רעה שנמצאת בעולם. יש תפקיד לרשעים, יש תפקיד לקליפות, יש תפקיד למציאות הזאת של הרע בעולם, אבל הם הקליפות הרעות, שם נאחזים כל הדברים החיצוניים, כל הדברים שנראים כאילו יש להם חיות, אבל בעצם אי אפשר לאכול קליפה של אגוז. זה קליפה קשה שהמטרה היא לשבור אותה ולהגיע אל מה שנמצא בפנים. למה היא קיימת בעולם? כמו כל הרע שקיים בעולם, הוא נועד בשביל שנוכל לחיות באיזשהו אופן. נותן בסופו של דבר את הקיום לאגוז, אם אתה מגיע אליו. אבל אם אתה לא יכול לפצח, כמו... מה, אתה לא יכול לפצח?
קוקוס.
קוקוס זה קשה. את הפיסטוקים האלה שלא התבקעו, אתם מכירים? זה קטע קשה, נכון? בתערובת. כולם הרי רוצים את זה, יותר מהגרעינים השחורים. יש כאלה שקשה להגיע אליהם. אז אתה בסופו של דבר, אתה נתקע על הקליפה. התכלית בסופו של דבר זה להגיע אל התוך, אל הקדושה. ויש אזורים שהם ממש ממש הפך של זה, וברגע שיש... ניתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, יש יכולת לצדיקים לבחור בטוב, ועל ידי זה, על ידי הבחירה שלהם בטוב, אז הם מקבלים את השכר השלם, מקבלים שכר על ידי הפעולה הזאת שהם הגיעו לקליפה, הם הגיעו מהקליפה אל הפרי. אבל הקליפות האלה הם באמת, זה פלא איך הן עומדות פה בעולם הזה, זה פלא איך הן עומדות, כי באמת לכאורה אין להן שום חיות. ואני אומר את זה לכאורה, כי אנחנו נראה בהמשך שיש בהן משהו, משהו מן החיות נמצא בהן, אחרת הן לא היו קיימים בעולם בכלל. אבל נגדיר את זה כרגע כמקום בלי חיים. אז יש שלוש קליפות כאלה, ויש קליפה אחת שהיא נקראת קליפת נוגה, שהיא, מה שהוא כותב פה, יצדה הטוב ורע. אז מה שנמצא לנו מצד הקליפות הרעות, זה ארבעת המידות הרעות שהוא הזכיר מקודם, ארבעת התחומים הראשיים יש לנו בנפש, מגיע מהקליפות הרעות, גאווה וכעס, תענוגות, התפארות, דברים בטלים, עוללות, ליצנות, עצבות ועצלות, כל אלה מגיע מהצד של הקליפות הרעות. אבל לנו בתור יהודים אנחנו מקבלים גם מהקליפה שהיא הממוצע, עץ הדעת טוב ורע, היא קליפה, אבל יש בה אפשרות גם לטוב. זה בגדול מיוחס לזה כל דברי הרשות. שחק כדורסל, לאיזה אזור זה שייך, לטוב או לרע? זה תלוי, נכון? תלוי בך. לאכול, לישון, לצייר, כל מיני דברים שהם הם, הם, הם מהאמצע, כאילו, הם כאילו ניטרלים, הם טוב ורע. בסופו של דבר אתה מחליט לאיפה זה נמצא. פה בעל התניה הוא מאוד חריף, ראינו את זה שבוע שעבר, שאין לו תחום של פרפה, אין לו באמצע. כל דבר הוא מכריע לאן זה הולך בסופו של דבר. זה צדה טוב ורע. הקליפה הזאת פוטנציאלית יכולה להיות לכאן ולכאן. אבל אתה זה שבסופו של דבר מחליט לאיפה אתה לוקח את הדבר הזה. זה בידיים שלך. מהקליפה הזאת אנחנו בתור ישראל, נשמות ישראל, קיבלנו את המידות הטובות שבטבע שלנו. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו משהו באופן מובנה, טבעי, רחמנות, ביישנות וגמילות חסדים. פה משום מה הוא הוריד את הביישנות. בגלל שהנפש הזאת של הקליפה מגיעה מקליפת נוגה שיש בה טוב, אז אנחנו מקבלים את זה באופן טבעי. זה אומר שזה לא איזשהו מאמץ ולא איזושהי תנועה אל החזרה, אלא טבע שלנו. זה האינסטינקטים הטבעיים שלנו. להיות רחמנים וגומלי חסדים. עד כדי כך שאמר, מתי נפגשנו עם זה? עם הגמרא הזאת. פה, נכון? רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. שדיברנו על שהוא ימחל, נכון? דיבר על זה שאדם צריך למחול, כשמדבר על הקדוש ברוך הוא תמיד מוחל, גם האיש הישראלי צריך תמיד למחול. זה אומר מביא שם את הגמרא שדוד אמר על הגבעונים, הגבעונים לא מבני ישראל הם. זוכרים? בסוף הגיעה את התשובה, פרק י'. אמר שלנדה מצופה מכל יהודי למחול למי שמבקש ממנו סליחה. להיות ברחמים, מי שביקש ממך סליחה, תמחל. מישהו מתעקש כזה, כמו הגבעונים, שאחרי כל מה שריצה אותם לא מעט, דוד, הם לא סלחו, אומר, הגבעונים, עליהם, אומר דוד, הגבעונים לא מבני ישראל הם, אין להם את זה. מה שאין כן, זה מה שממשיך פה, נפשות אומות עובדי גילולים הם משאר קליפות טמאות.
אז למה הוריד את הביישנות?
מה?
אז למה הוא הוריד את הביישנות?
לא יודע, לא ראיתי שמישהו מתייחס לזה. זה סוג אחר גם של הביישנים ורחמנים וגמלי חסדים שייכים איזה תחום אחד, נכון? וביישנות זה סוג אחר, לא יודע. מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים הם משאר קליפות מאוד שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג', וכל טיב הוא דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמה יועבדין. כל הטוב שהם עושים הם עושים לעצמם. מי אמר את זה?
רשבי,
נכון? רשבי שהוא למד את חיים גם, היה כל כך צדיק רשבי ובעל הסתכלות עמוקה שהוא למד את חיים עוד כמה מאות שנים לפני שנכתב את חיים, אבל הוא כנראה ידע את זה, או הפוך. כל טיבו דינו נבדין, הוא אמר גם מקום אחר, שאתם קוראים אדם ונומות העולם קוראים אדם, במובן הזה כנראה אולי גם. כל טיבו דעבדין האומות, עובדי גילולים לגרמי יועבדין, כן? כל מה שעושים עשו לצורך עצמה. כדי איתה בגמרה על הפסוק וחסד לאומים חטאת, שהאומות עושים חסד זה חטאת. למה? שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינן אלא להתייהר. טוב, אתם יושבים פה בשקט בגלל שאתם כנראה מאוד מאוד... אין פה איזה... תנועה אוניברסלית, איזה מישהו אוניברסל, ליברל, שמזדעק וצועק על מעל התניה.
מזדעזעים.
מה? הזדעזים בשקט, יש פה... מה? כן, או הנה, מתחיל איזה מריבה, יש פה ימין שמאל, יש פה איזה משהו מעניין. מזעזע קצת, מי שחי בעולם, יודע שיש...
אני לא מחבר את זה למה שאמרו מקודם, זה לא קורה אותו מילה נוראי.
למה?
אמר שלנו החסד הוא בטבע, זה כאילו כמעט, זה אמירה מאוד דומה להגיד כל חסד הוא לעצמך, אם הוא בא בטבע שלך, אז כאילו...
הרצון שלי לתת הוא חלק מהמבנה הגנטי שלי.
אז כל איש הוא נותן לעצמו, מה זה לעצמו?
נגנת אישלו, זוכר. טוב, יש פה אמירה הפוכה. עוד פעם, אתם שלים, אני חתכתי איתך באמצע. אז מה, למה זה בסדר לך?
לא, כי... זה כאילו לא אומר שאין דבר כזה חסד אמיתי אצל גויים. זה לא אמירה, תדעתי. אמירה ש... גם החסד האמיתי אצלם נובע ממקום שונה מיהודים.
אתה יודע, שונה זה מילה מכובסת. הוא אומר פה, זה נובע ממקום אגואיסטי. כל החסד שלו הוא עושה לטובת עצמו.
אדם שרוצה להיות טוב, רוצה לגדול, זה גם צורך אגואיסטי.
השאלה אם יש... שאני איתך במערכת יחסים ואתה עוזר לי, אם אני יודע שאתה... החסד שאתה עושה לי הוא רק לי בשביל להתייהר בו, אז אני ארגיש שאתה מנצל אותי ברגע שאתה עוזר לי.
להתייהר בו אחר כך או
להנצל אותו... זה לא הוא, זה הצדקה, זה הציטוט שלו מבבא בתרא. כל חסד, ככה מסתיים פה הפרק, כל חסד שאומות עבדי גילולים עושים, אינם אלא להתייהר בו. אני אני חושב שזה התשובה לזה, אני חושב שזה מה זה, הקושייה היא מהעולם. אנחנו, מישהו פה ראה פעם יהודי שהוא לא גומל חסדים באופן מוחלט? יצא למישהו לראות יהודי כזה אחד פעם? אולי תבדוק את היחוס שלו, אולי בכלל לא יהודי. אני קורא, נכון? זה מוזר מצד אחד, ומצד שני, מישהו ראה גוי טוב, מישהו ראה גוי פעם? אתם חיים באזור של גוי? כן.
כן, נפלך למטה.
מה, למטה? אם תהיו ליד הגויים, אז אתם יכולים להסתובב איתם, לא מה פה, אתם יחסים טובים איתם. סליחה, אמרתי מה שאתה רוצה להגיד. לא. אני, יש לי חוויה מאוד טובה, פשוט 8 שנים חייתי בקרמי צור, בגוש עציון. זה בשבילי סיוט מאוד גדול לעבור כל יום בדרך הביתה, לא חזור, כמעט פעמיים ביום לפחות הייתי עובר ליד אנשים שלא עצרתי אף פעם להגיד להם שלום. זה עובר פשוט על הכביש, יש איזה בעל מקול, אני יודע אפילו כאילו איפה, מה הוא זה, מערכת יחסים שלך עם השכנים, מערכת יחסים שלך עם השכנים של ניכור מוחלט, בעיקר מפחיד כאילו לעצור שם, אבל זה גם כאילו זה ניכור, אתה בטוח שגויים הם הצד הרע, סדרה אחת, אתה חי ליד האנשים שאתה לא, אפילו בעלי חיים אתה רוצה ללטף כאילו, לאכול, להתקרב, לראות אם זה לא נחש, ממש אתה לא יודע, בני אדם כמוך, שעברנו פה לכפר תבור, אז אתה... אחרי איזה חודש הזמנו מישהו שיבוא להתקין לנו גז, הגיע צ'רקסי מכפר קמה, והם בכלל צ'רקסים, הם מוסלמים. נתן לנו הרצאה של איזה 15 דקות על הצ'רקסים, מאיפה הם הגיעו. מכירים את הסיפור של הצ'רקסים? סיפור, הגיעו פה לפני איזה 140-150 שנה, הגיעו מצ'רקסיה, אני יודע מאיזה אזור, מאזור בוכרה שם, מאזור רוסיה למטה שם, מאזור ה... דרומי. מה?
אני אומר, אולי ססקה
זה סתם מלמדה לי. ססקה. לא, צ'רקס, לא, זה ביטוי שזה יותר חריף. משהו עם החרב שחותכת את הראש, משהו, לא משנה, בכל אופן, משנה. לא, לא, זה השם שלהם לא סימפטי. הוא כאילו הסביר שהם יותר סימפטיים מהתרגום של האמירה. צ'רקס, צ'רקס זה חותך ראש. למה? כי החרב שלהם, הלהב שלה הוא כלפי חוץ. כשאתה שולף, מה שקורה, ברגע שאתה שולף את החרב, זה צד אחד נמצא פה. כן, אז אתה שולף, ואז אתה משסף. אם אתה עובד מהיר. אצלם הפטנט היה הפוך, שהלהב כלפי חוץ, זה יותר מסוכן, צריך יותר הוראות בטיחות. כי כל שליפה יכולה על זה, אבל... כאילו שולף ככה, הוא מפתיע אותו, שבשליפה הוא כבר מוריד לה את הראש. זה נראה לא סימפטי כל כך, אבל איש, אז הוא הסביר לי למה הם בכל זאת
אני חושב שהעברנו
את הלידן שלך לראות כן בכל אופן, אז זה היה הפתעה טובה לראות, אתה יודע, מוסלמי מוסלמי רוסי היום יש להם רוסים מוסלמים, אתה שומע יש להם סופר אצלנו בהקפה אתה שומע מבטא ניב, לא יודע רוסי הררי כזה, זה משהו כזה ביניהם, לא מדברים ערבית ביניהם זה משהו כזה, מוסלמים לא ערבים זה חגיגה, אתם יודעים, מוסלמים ואנחנו, יש לנו הרבה מהמשותף, כאילו, אנחנו לא, זה לא כזה, ואם הוא לא נגדי, אז זה בכלל כאילו, בצור, גוי נחמד, גוי טוב, כאילו, גוי, יכול להיות חבר שלו. מה?
גוי נחל דבר.
כן, אבל זה לא, אתה לא חי איתו במתח. תשמע, בסוף אתה חלק מהמשפחה הזאת, אתה משפחת העמים. הקדוש ברוך הוא בחר בך מכל העמים, לא מכל החתולים. אם כולם כאלה דפוקים, אז מה הגדיל שהקדוש ברוך הוא בחר בנו? כאילו, מה העניין אם כולם כאלה דפוקים? אז זה לא כזה, לא כזאת התרגשות שאנחנו הקלה שלו. מה ההתרגשות של קלה? שמכל ה... כל הבחורות, החתן רצה רק אותה, אנחנו בחר בנו מכל העמים, העמים הם גם משהו. כשאתה חווה את זה סתם, זה חוויה טובה, צריך סופר פה. דברו עם ה... פחות עם המוסלמים, אנחנו צריכים להיות קצת יותר מורכב. אולי יש פה איזה מוסלמים, לא, אין פה שום תקשורת. טוב, יבואי, מה?
יש כאלה שמשחקים דומינו ברז, כאילו,
אולי נזרוק להם. כן, ואני הפסדתי להם, בשבוע הראשון שלי בכפר תבור, הפסדתי לשניים מהם את טניס. לשחק טניס, היו שם שני צ'רקסים, שיחקתי עם זוגות. אני ועוד יהודי מהכפר, אבל אני מספר את זה כי באמת אנשים יכולים להיות חסידים טובים, חסידי אומות העולם, יש דבר כזה, מה אני רוצה להגיד? המציאות סותרת את התניא, על פניו. יש יהודים כאלה ויהודים כאלה ויש גויים כאלה ויש גויים כאלה אבל אני חושב שאולי לזה התכוון רואי שיש משהו במהות של הנפש אם בן אדם יגדל יש סיפורים כאלה גם כן על ילדי ג'ונגל מכירים את הסיפורים האלה? שילד, ילד, לא, ילד זאב נכון? יש איזה ספר כזה? מה?
אבל באמת לפני מה שנה הילד שמצאו ככה לא שר עד הרבה
לא שרה לה הרבה זמן, אבל הוא מתביית לפי המקום שבו הוא נמצא. אז אתה, הוא בן אדם עם אישיות ועם בחירה חופשית, נה כמו זאב. זאת אומרת, הוא, בן אדם יכול גם ללכת נגד הטבע שלו. יהודי יכול להיות אגואיסט, קמצן ואכזר. אבל הוא הולך נגד הטבע שלו. יותר פשוט לו ללכת עם הטוב שלו. הוא יותר טבעי לו. הגוי... זה לא חלק מהחוקי הטבע שלו, שכמו שזורם לו אדם בגוף, הנפש הבהמית שלו מצמיחה גם מידות טובות. לא, הוא צריך בשביל זה חינוך. הוא צריך בשביל זה הרגל, הוא צריך בשביל זה... זה בא קצת להחליש, כאילו, את ה... זה לא שזה לא אפשרי. באופן טבעי, בוא נגיד ככה, כל טיבו דינו נבדין, נבדינו לגרמאיו. אבל יכול להיות, יש תופעה כזאת, וגם היא נחשבת. גם בישעיהו כתוב שם בהפטרה של של התעניות, נכון? שנלווים על השם לאמור. כל מי שיש כאלה שנלווים על השם שם. גם בגמרא עצמה כתוב שהם יכולים להיות חסידי אומות העולם. חסיד, חסיד אמיתי. ברור, זה לא כן. גרטל. ספודיק, חסיד, החסד שלו הוא אמיתי, אתה... נותן לו את השם חסיד אומות העולם, סימן שהחסד שלו הוא על אמת. אחרת אם זה היה רק בשביל להתייער, לא, זה לא היה כזה מעלה, חסיד אומות העולם. אז הוא הגיע לזה איכשהו, אולי זה מה שהתכוונת, הוא הגיע לזה למרות שזה לא בא לו בטבעי. זה עוד יותר כאילו. כן, זה מה ש...
כתוב שמה שהוא עושה טוב, אז זה רע.
נכון, אז יכול להיות, אני אומר, יכול להיות, אני אומר, מצד שני, אני כאילו מקשה על בעל התניא, אני אומר, יש מושג כזה בחז"ל, חסידי אומות העולם, אז גם הם רעים. יכול להיות שברובד הזה שהוא מדבר עליו, ברובד הנפש הבהמית, מה שיש תנועה פשוטה של יהודי שיכול, שהוא עושה טוב, ושל הגוי, שהוא מושך לעצמו. וזה, ברמה הזאת, יהודים יכולים, ישראל יכול ללכת נגד הטבע שלו, וגוי ברמה הזאת, אתה אומר, זה עדיין יתור את עצמו, אבל יש כאלה שיכולים להתעלות מעל המקום הזה של הנפש הבהמית שלהם, שעל זה הוא מדבר פה באמת, שהם מצליחים להגיע גבוה יותר. בכל אופן, אנחנו רואים ש... זה נראה לי ההסבר, זאת אומרת, שברמה הזאת של הנפש הבהמית זה באמת נכון, ועוד פעם, מחקרית זה יהיה מסובך, צריך אמונה בדברים האלה, אמונה בבעל התניא ובמקורות הפנימיים שעליהם הוא נשען, על בניגלה לא צריך יכול לחקור את זה שהוא טוב בגלל שהוא התגבר על זה, והיהודי הוא רע בגלל שהוא התביית ככה, זה משהו פנימי, אנחנו מאמינים בדברים האלה, ואנחנו לא מכחישים גם את המציאות, אני חושב שמה שרועי אמר הוא סוג מסוים של יישוב לזה ולזה. חברים, אתם הולכים עד שנפגש שבוע הבא רק עם הנפש הבהמית. אני חושב שנפגוש אתכם בטוב שבוע הבא. יש כמה מידות טובות, אבל בכל זאת. גם כמה מידות טובות, למרות, עדיין, הם במיעוט, יש פה 2 מול 8. תחזיקו מעמד, יש נפש של שזה, התחלנו מתחילת השיעור, קראנו עד הסוף תהיו אופטימיים, תדעו שזה, יש, happy end. חזק וברוך.